כן, הנושא שאנחנו נלמד אותו היום זה המחלוקת ביחסנו לארץ ישראל. המחלוקת הזאת היום, אני מדבר על עכשיו, אבל נראה את ההיסטוריה, איך זה, מאיפה זה בא ולאן זה הולך. כל המחלוקת. היום אפשר לומר שעם ישראל ביחסו לארץ ישראל, מבחינת הזרמים השונים, המפלגות השונות והתנועות השונות, אפשר לחלק את זה לשני זרמים עיקריים, נאמר ככה. זרם אחד, מה שנקרא אותם אלה שהם רואים בארץ ישראל ערך מקודש, קודש, וכל הזיקה וכל הקשר של עם ישראל לארץ ישראל מחובר לתורה, לקיום התורה, ללימוד התורה. וזרם אחד שהוא זרם, נאמר, רציונלי יותר, או ריאל פוליטי, אם נאמר את זה בצורה יותר מודרנית, הוא מכבד את ארץ ישראל, אוהב את ארץ ישראל, מחובר לארץ ישראל, אבל לא בגלל שהוא למד תורה, אלא בגלל שארץ ישראל אוהב אותה. אין לו את ה... שורשים של המסורת, של הדת, של התורה. והשאלה שנשאלת, האם אפשר את שני הזרמים האלה שנראים על פניהם כשני קווים מקבילים, שני מקורות, שתי תפיסות עולם לגמרי שונות ביחס לארץ ישראל, ולא רק ביחס לארץ ישראל, להרבה דברים. האם שני הקווים האלה לפחות לעתיד לבוא, ייפגשו. והיום זה נראה כאילו כמו ששני בגיאומטריה, שני קווים מקבילים, לא נפגשים. כל אחד מדבר על עצמו ולא יוצאים לדבר אחד עם השני. נכון שמעניין הנושא הזה? אה? כן או לא?
כן.
מעניין?
קווים
מקבילים זה נקרא. קו אחד שהוא דתי, שהוא אומר כל היחס שלנו לארץ ישראל נובע מהתורה, מהרצון של אלוקים, מהציווי האלוקי וכל הדברים האלה. וקו אחד אומר, זה גם מתחלק לחרדים ולאומיים, אבל העיקר, המקור של כל התפיסה, תפיסת עולם שלנו, כולל כמובן ארץ ישראל, הוא נובע מהתורה, מהתורה הקדושה, נאמר. זה קו אחד. קו שני אומר, לא למדנו תורה, יש לנו את התפיסה הרציונלית שלנו, אנחנו ריאליים, ריאל פוליטיים, ומתייחסים לכל בהתאם להיגיון האנושי המקובל, מה שמקובל בעולם. זה קו שני, אתה מבין? שני הקווים האלה, יש להם מקורות לגמרי שונים בתפיסת עולם ובכל זה. והשאלה שאני מציג כאן, ולראות ונלמד את הדברים, האם הקווים האלה, שתי הגישות האלה, הן יכולות להיפגש אחד עם השני? או הקווים מקבילים, וזהו, לעולם אנחנו נשאר כאן שתי תרבויות, שתי גישות או דברים כאלה. זה הנושא שנלמד אותו, בסדר? אה? אבל לפני זה אני אספר לכם סיפור. לפני כמה שנים קיבלתי מכתב מבית שאן, ושם כותבת לי אישה אחת שהיא מאחד הקיבוצים על יד הקיבוץ, העיר בית שאן. היא כותבת לי שהיא קוראת את האלון באהבה ובאמונה, ושם היה איזה מאמרים או מאמר על ארץ ישראל, ושאנחנו מחוברים לארץ ישראל, רש"י הראשון בתורה וכולי, שם כבר כתוב כל זה. אבל היא אומרת, תראה, אני לא דתייה, השקפת עולמי לגמרי אחרת. לפי דעתי, לעולם לא ניפגש. אנחנו שתי תרבויות שונות, שתי מקורות שונות, לעולם לא ניפגש. נו, מכתב כזה. מה אני אעשה? איך אני יכול לענות לה? היא אומרת, כאילו זה כבר מקרה עבוד, עם ישראל, נתתי לה, קטרתי לה מכתב, אולי יש לי את המכתב שלה, את שלי, לא יודע, אין לי עתק של הדברים האלה. עוד הרעיון של המכתב הזה היה, או כתבתי אפילו מאמר באהבה או באמונה על הנקודה הזאת, אמרתי לה, תראי, הסמל שלנו, כתבתי אולי, אמרתי גם, שהסמל שלנו זה מגן דוד. תשימי לב שמגן דוד, שם הכל נפגשים. כל הקווים נפגשים. שני משולשים נפגשים. מקבילים, אבל יש, המחבר בהם. המגן דוד, הוא מרמז לנו על הגוונים השונים בעם ישראל. על כל השבטים, על כל הדעות, על כל... נכון שהדבר הזה נראה באופן חיצוני, כמו שאנחנו רואים את זה היום, כאילו לא נפגשים. אבל האמת היא שעם ישראל הוא נפגש. לאורך כל הדורות הוא נפגש, ייפגש. זה באופן כללי התשובה לעניין. אבל ברשותכם, על מנת שאני רוצה להתייחס באופן נקודתי, דווקא בנושא של ארץ ישראל, שהיום זה עומד על הפרק. אנחנו היום כאן נמצאים במאבק עם העולם כולו על זכותנו על ארץ ישראל. וגם בתוך עם ישראל, במדינת ישראל, גם יש דעות שונות ביחס שלנו לארץ ישראל. אם זה בנושא ההתיישבות, או בענייני עלייה, וכל הדברים האלה צריך ללבן את הסוגיה הזאת, ללמוד אותה, לראות. ואיך באמת מגשרים על הדעות השונות. אז על זה נלמד היום. אבל לפני זה, אם יש לכם שאלות בנושא הזה, אני אודה לכם. יש שאלה למישהו? מה? נכון, יש שני זרמים עיקריים. הזרם החרדי והזרם הדתי-ציוני. וגם להם יש אי הסכמות, נאמר, אי הסכמות. ביחס למדינת ישראל, שהזרם הדתי-לאומי רואה במדינת ישראל ערך מקודש, וגם לא רק הוא רואה את זה בהשקפת עולם, אלא הוא מתגייס לצבא, הוא שותף למדינה, לשלטון, לכל מה שנעשה כאן בארץ ישראל. ולעומת זה, הזרם החרדי, הוא לא רואה בזה, במדינה, בארץ ישראל כן, אבל במדינה הוא לא רואה ערך מקודש, אבל גם שם יש גוונים שונים בתוך הזרם החרדי. יש יותר קרובים למדינה, יש פחות קרובים. היום למשל יש שר חרדי שהוא שר בממשלת ישראל. שר הכוונה לוקח אחריות על המדינה, לפחות בשטח שלו, בבריאות או דברים כאלה.
יש חיילים חרדים.
ויש חיילים חרדים, גם שם גוונים. אבל אתה צודק, גם בין הדתיים, למרות שהם לומדים את אותה תורה, יש דעות שונות ביחס למדינת ישראל. אבל לגבי ארץ ישראל עצמה, כארץ הקודש, ארץ שהאלוקים נתן לנו, אני לא חושב שיש בזה מחלוקת, אלא אם כן לדברים חריגים ביותר. כולם מאמינים שהקדוש ברוך הוא נתן את ארץ ישראל לעם ישראל. נכון או לא? כולם מאמינים. כל אדם שלומד תורה, רש"י הראשון בתורה, מה זה אומר? כן. שאומר, מדבר בדיוק על הזכות שלנו על ארץ ישראל. אם יבואו אומות העולם ויגידו, ליסטים אתם, כובשים אתם, מה אנחנו אומרים לו? לא, כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. וכל ילד שלומד קצת תורה, הוא מתחיל מרש"י. הרש"י הראשון, כן, כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם, לעם ישראל, מה? נחלת גויים. מה זה נחלת גויים? ארץ ישראל. כן. אז לכן, בנושא הזה, אני לא חושב שיש מחלוקת בין הדתיים עם הזרמים השונים. הבעיה היא ביניהם זה לגבי היחס למדינת ישראל. האם מדינת ישראל זה ערך מקודש שצריך להגיד הלל ביום העצמאות, כל הדברים, הביטוי לזה, עוד הניף דגלים, דגלי ארץ ישראל, או לא. טוב, גם זה ישתנה בעזרת השם. אבל הצד השני, הבעיה היא היחס לארץ ישראל מצד הגישה הלא דתית, עליה אני רוצה להתייחס היום. בסדר? אני רוצה להתייחס ל... תפתחו בבקשה את אורות. אורות, יש לכם אורות לפניכם, כן? בפרק הראשון, ארץ ישראל. ארץ ישראל. בבקשה, תפתחו. אה? זה יוצא בתת. עמוד תת, בהתחלה, ממש. תת. בתת. הרב, במאמר הראשון כבר, הוא עוסק בשאלה הזאת. דהיינו, שתי הגישות שיש ביחס לארץ ישראל, באותה תקופה שהרב היה, שהתנועה הציונית הייתה, התחילה רקמה אור וגידים, אבל ודאי שהדברים האלה רלוונטיים לגבי היום גם כן, אותו בירור שהרב עושה כאן בעניין. אני רוצה ברשותכם לצטט את הדברים שהרב קוק זצ"ל כותב ביחס לארץ ישראל. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. קודם כל, הרב כאן במשפט הראשון כבר אומר את הכל. מה זה ארץ ישראל? בשביל עם ישראל, אבל לא רק בשביל עם ישראל, בשביל העולם כולו, נראה את זה בהמשך. האם ארץ ישראל זה אמצעי או לא? מה זאת אומרת אמצעי? אמצעי, אתה יכול לחיות עם הדבר הזה, אתה יכול גם לא לחיות עם הדבר הזה. כמו שהיום, יש היום ויכוח פוליטי על העניין הזה. האם אפשר להקים לערבים מדינה בתוך ארץ ישראל או לא? למה? ארץ ישראל זה אמצעי, לפי השיטה הזאת שאומרת, תיתן להם חלקי ארץ ישראל, תקבל שלום. לא, אמצעי. כמו נדלן, תחליף נכסים, נחליף נכסים. יש דעה כזאת. לצערנו הרב, היום מדעה הזו, אפילו ראש ממשלתנו אומר, ניתן להם מדינה, נקבל תמורת שלום. איפה זה בא לך? לא למדת במכון מאיר. טוב, לא נורא. לא נורא. אתה ריאל פוליטי. ואתה מושך.
לא למדת
במקע של גוש קטיף. זה יכול להיות שכן, יכול להיות שאני אומר, רק אני אומר, הגישה רציונלית, הגיונית. בשעתו שהקימו את התנועה הציונית, הרצל, שהוא זכה להקים את אותה תנועה, שהיא תנועה פוליטית, מדינית, והחרתה על דגלה, והרימה את דגל הקמת מדינת ישראל, וצלחה דרכה, ועובדה קמה מדינת ישראל. ואז שהתחילו לברר, הרצל בכלל, איך הוא התעורר בכלל, להקים את התנועה הזאת שנקראת תנועה ציונית, הכל כמובן בשיעת הדשמיה, אבל איך הוא, מה הביא אותו לדבר הזה? יש כלל גדול בחיים, בעולם, סוף מעשה, מחשבה תחילה. מה הייתה המחשבה שליוותה את הרצל בהקמת התנועה הציונית? הוא אומר, צריך מקלט לעם היהודי. העם היהודי סובל. עוד זה היה לפני השואה, היו אז פרעות ויצרות, משפט דרייפוס המפורסם, שזה אומר, אין פתרון לעם היהודי, אלא שיהיה לו בית לאומי, בצורה שיהיה מקלט לכל היהודים, שנרדפים על ידי אומות העולם. הוא צודק הרצל. אני שואל אתכם. צודק. אז באמת שהייתה דילמה, אתה צודק, ברגע שהייתה האופציה גם אוגנדה או ארץ ישראל, היו אמרו, אז אם לא ארץ ישראל, נקלים מקלט באוגנדה, או בארגנטינה רצו להקים פעם, או במקומות אחרים, כן. למה זה אמצעי? זה כמו היום, מחליפים דירות, פעם את הדרכן, פעם את הדרכן, זה רק אמצעי. ככה היו, ככה אנשים סברו. והאמת היא שהדעה הזאת היא רווחת גם היום. זאת אומרת, אותה דעה שאומרת, ארץ ישראל בסך הכל זה אמצעי לקיומו של העם היהודי, שעל ידי זה שנבוא לארץ נפתור את הבעיות שלנו, את הצרות שלנו בגלות, על ידי זה שנבוא לארץ ישראל, היא הדעה הרווחת היום לצערנו הרב, באופן מדיני היא רווחת. ולכן אפשר לעשות ככה או אחרת ולהחליף את יישוב זה או עם יישוב אחר, או חלק ארץ הזה, חלק ארץ הזה, ועושים את זה ב... זאת הגישה הריאל פוליטית, מה שנקרא, הרציונלית, כן. למה? למה? כי לא למדו את הרש"י הראשון בתורה. כן. נכון, אבל לא, זה נקרא, זה אני לא מדבר על התוצאות של המחשבה, רק אני אומר, נבין את הגישה הזאת. הגישה הזאת של אותם אנשים שחושבים ככה שכל הקשר שלנו לארץ זה לפתור את הבעיות שלנו, אז אפשר לפתור בצורה כזאת, אפשר לפתור גם בצורה אחרת, יש כל מיני אמצעים לפתור את הבעיות שלנו. זהו. זה מובן, מה הרב כותב כאן? בוא נקרא עוד פעם דברי הרב. הרב אומר, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, אמצעי, כעניין חיצוני לאומה. דבר חיצוני, אתה יכול להשתמש בו, לא להשתמש בו, אתה יכול לוותר עליו, לא לוותר עליו. זה לא דבר של מהות, זה לא חיים, זה אמצעי, זה כמו בגד, אתה יכול להחליף את הבגדים. זה כמו דירה, אתה יכול לגור כאן, אתה יכול לגור גם כאן, באותה מידה. אומר הרב, לא, חס ושלום, זה לא אמצעי. רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית, שעל ידי הארץ הזאת נתאחד כולנו, ונהיה, איך אומרים, כעם אחד במקום הזה, והחזקת קיומה החומרי, כאן נתקיים בכבוד, או אפילו הרוחני, וזה נכון דרך אגב. זאת אומרת, אני רוצה לחדד את העניין הזה. אלה שאמרו שארץ ישראל היא אמצעי, שהוליכו את הנאמר, את כל המהלך הזה של התחייה הלאומית, כרעיון של מקלט לעם היהודי, הם צדקו מבחינתם. מבחינתם זה בסדר גמור. פתרנו את הבעיה. למעלה משישה מיליון יהודים כבר יש בארץ ישראל, כן ירבו. אבל בסדר, זה רק זה, זה לא יחזיק מעמד הרעיון הזה. מישהו היה כאן פעם במקלט באיזה מלחמה או משהו כזה? מישהו היה כאן במקלט? לא הייתם במקלט אף פעם. אתם היינו במקלט, בתקופת הסקאדים היינו בחדרים אטומים. כמה זמן אפשר להחזיק מעמד במקלט? זה לא יכול להחזיק מעמד הדבר הזה. זה נוגע בדיוק לתקופה שלנו, לימים האלה. אותו רעיון שאומר שארץ ישראל זה אמצעים, הרעיון הזה הוא רעיון שלא יכול לתת לנו אורך נשימה ארוכה מבחינה היסטורית ולאומית לטווח ארוך. אז בטווח הקצר זה פתר לנו את הבעיה, אבל בטווח הארוך, כמה שאנחנו צועדים במעלה הדרך לגאולה השלמה, אנחנו עדים לזה שאנשים שואלים את השאלה הפשוטה היום, יש לנו כבר מדינה, יש לנו כלכלה, יש לנו הכל. זה הכל, בשביל זה באנו לכאן, אפשר לעשות אותו דבר בדיוק גם באוגנדה או בקנדה או בכל מקום אחר. בשביל זה באנו לארץ ישראל. איך אמר מישהו שהיה פעם מנהיג כאן במדינה? לאכול חומוס בדמשק? אם כל המטרה היא באמת כלכלית, להתעקד ביחד, להסתדר ביחד, כל הדברים האלה. כמו שאדם אומר, אני מתחתן, יש לי בית, אבל בשביל מה הבית הזה? מה זה בשביל מה הבית? בשביל לעשות כיף. זה הכל, לעשות כיף. ולא יותר מזה, לא לקדש שם שמיים בתוך הבית הזה, לא לגלות את אור השם בתוך הבית הזה. את אותו ממד נשמתי, רוחני, ערכי, שצריך לאפיין את הבית הזה, את השכינה תאפיין את הבית הזה. רק החומר והחומר והחומר, הכל נמדד רק בחומר, בחומר, בחומר. אבל זאת תהיה הגישה שאמרנו ש... עמדה ביסוד, אבל הקדוש ברוך הוא שולח שליחים. ואותם אלה שבאו לארץ ישראל, לא בגלל שלמדו תורה, לא בגלל שעסקו בדברים אלוקיים, קדושים, אלא באמת מתוך רצון לעזור לעם ישראל בצד המיידי, בצד העכשווי. אותם אלה, הם הקימו את המדינה. תשאלו אותי למה, עובדה, קודם כל זאת עובדה, ככה. אבל האמת היא שהם היו השליחים, ההורים שלי למשל, שהם היו חלוצים, והם התרחקו מהיהדות בגלל שהלכו להכשרה עוד בחוץ לארץ. ובזה גם הם ניצלו מהשואה, והם באו קצת לפני השואה, בדבר הזה. הם היו שליחים של כל עם ישראל לדורותיו. הם היו השליחים, הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא בחר בנו מכל העמים, הוא בחר באותם חלוצים שהם באו לכאן ליישב את הארץ, הוא בחר בהם, למרות שבעינינו זה נראה קצת לא בסדר. אבל זאת העובדה הזאת שהם היו החלוצים שהם באו לפני המחנה והקימו את התשתיות להקמת המדינה. ההתיישבות ברחבי הארץ, ההתפתחות שהייתה, שלא הייתה קלה כל כך, כמו היום, שהיום הכל כבר ברוך השם בנוי וכל זה. אז זהו, ככה הקדוש ברוך הוא שלח. אבל מה? השליחות הזאת הולכת ונגמרת. זאת אומרת, להקים מדינה רק כאמצעי קיומי, חומרי, אפילו אומר, אפילו רוחני, רק כאמצעי. הדרך הזאת יש לה קצה, גבול, עד כאן. מה הקומה השנייה? מה יבוא בהמשך? מדינת ישראל. מה יהיה בעתיד בעם ישראל? מי יודע?
יהיה טוב.
או יהיה טוב, יפה מאוד, וריגול. כי טוב השם לכל ורחמה וכל מעשה. אבל זה לא מספיק להגיד שיהיה טוב. וכבר עכשיו טוב דרך אגב. ויהיה עוד יותר טוב. אלא מה באמת, מה צפוי לנו בעתיד בעניין הזה? מאיפה נדע מה צפוי לנו? אז יהיה חינמי. כמו שהתורה מלמד אותנו על ארץ ישראל, כי במהות, תכף נראה מה הכוונה, ככה התורה מלמד אותנו מה יהיה בעתיד בארץ ישראל. בעתיד בארץ ישראל יש שינוי רוחני גדול. ממש. לא שזה בא לבטל את המדינה ואת העשייה ואת כל מה שאנחנו רואים כאן נגד עינינו, אדרבה. זה הכלים. אבל לכל הכלים האלה צריך גם לצקת תוכן, משמעות, ערכים. זה העתיד הצפוי לנו שם. ולא רק לנו, למדינת ישראל. אלא זה גם לעולם כולו, לאנושות כולה, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. איזה ירושלים? איפה ירושלים? איפה? כאן. מכאן תצא תורה. אתמול נסעתי בעניין בירושלים, בעצם נסועה לכמה מקומות. ואני שמתי לב פתאום שבונים בירושלים מגדלים. משהו לא... אני ממש כבר לא מכיר את האזורים האלה. נסעתי רחוב ירמיהו, מי שנסע. בונים, 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 בונים. כל הזמן. אבל לא רק ברחוב ירמיהו בונים שם. בכל מקום, בתלפיות, בגבעת שאול, בזה, הם בונים, בונים. בקריאת יובל, בכל מקום, בונים, 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 בונים. לא תיבנה ירושלים שלמעלה עד שלא תיבנה ירושלים שלמטה. אז אנחנו מסתכלים בהתפעלות אמר לי, נסעתי עם נהג מונית, הוא אומר, פי, תראה איך בונים כאן בירושלים. איזה יפה, איזה יופי, בונים ובונים ובונים. אבל הבניין הזה הוא רק ההכנה לבניין הרוחני שיבוא בעזרת השם, המשך. ומהו הבניין הרוחני הזה? זה גילוי השכינה, גילוי אור השם. ייתן משמעות לתוך כל העולם העשייה הזה, כל הבנייה הזאת. זה מה שחז"ל אומרים, תוליכנו קוממיות לארצנו בשתי קומות. הקומה האחת זה המדינה, זה הכלי. והקומה השנייה זה לגלות את הנשמה שבתוך המדינה, את הממד הרוחני, הערכי, וכאמור לא רק לעם ישראל, גם האנושות כולה הדבר הזה. זה מסתתר כבר וקיים כבר בתוך כל המדינה הגדולה. כך שאלה שחשבו שמדינת ישראל היא אמצעי, זה הביא אותם לבנות את המדינה. והם בנו, הם פועלי הבניין. אבל הדור שיבוא אחרינו, וכבר היום באיזה מידה אומר, לא מסתפקים בבתים, רוצים שבתוך הבית יהיה אור, חום, יהיה משמעות. לא רק בבית הפרטי, אלא גם בבית הלאומי. וזה הדור שאנחנו עומדים בגבולו. מאיפה זה בא? יבוא, בוא נקרא את הרב, מה הוא כותב על זה. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה של האומה. קשר של חיים. אני רוצה להסביר למה הכוונה הקשר של חיים. עם ישראל בגלות הוא היה מבחינת עצמות יבשות, כמו שאומר הנביא יחזקאל. באנו לארץ ישראל, קמנו לתחייה. ולא במקרה הדבר. יש קשר חיים בין הארץ והעם ובין העם ובין הארץ. הארץ הזאת 2000 שנה הייתה שממה. ממש שממה. היה סכנה להתהלך בה. היו שם מחלות ומדבר וביצות ומה לא היה כאן. באו היהודים לארץ ישראל, מה קרה? הארץ הזאת זה כמו, איך אומרים, אמא האדמה. אמא פתאום קמה לתחייה. הארץ נותנת פירותיה, הכל מתפתח. לא במקרה. אנחנו קשורים בקשר של חיים. מה אומרת האמא לעם ישראל כשהבנים חזרו הביתה? היא אומרת, תודה או לא? לא יצא לכם לדבר אף פעם מארץ ישראל. היא אומרת תודה. היא מביאה את זה בתוצרת. היא מביאה את זה באופן מעשי. זה לא... הכרת הטוב. היא פורחת. היא שמחה, היא שמחו במלכותך, אבל גם אנחנו שמחים בשיבת ציון, שמחים. ועם ישראל גם כן, תראו מה קורה, המהפך הזה בעם ישראל, ברגע שעם ישראל בא לארץ ישראל, זה חיים. מעם משפל ומסכן והגיע לתחתיות הארץ, לשפל המדרגה בשואה, הגענו לעם גיבור וחזק, למדינה חזקה, צבאית, כלכלית, זה כל זה. קמנו לתחייה, בזכות מה? קשר של חיים. אנחנו בקשר של חיים. זאת אומרת, זה לא רק מילים שהרב אומר כאן. זה מציאות. אנחנו קמים לתחייה כי הקשר שלנו לארץ ישראל זה קשר של חיים. אבל כל זה מתחיל עוד מאברהם אבינו, מבריאת העולם, כן. אבל זה נלמד, אם ירצה השם, פעם הבאה. שוב.